אנחנו ממשיכים בפרק חלק וממשיכים לעסוק בפרשות שלנו מתוך הגמרות בפרק חלק. שבוע שעבר עסקנו בפאור, בעצתו של בלעם. אני מבקש להיכנס בדף קוף ה' עמוד ב', יישר כוח, תודה רבה. מה מעריכה מאוד ממש בפרשה הזאת שלנו של בלעם ובלק, הגמרא מעריכה בעריכות גדולה דפים שלמים שעוסקים בדמות הזאת המופלאה של בלעם. צריך להבין אותה. האמת היא שהדמות הזאת נמצאת גם כאן. אנחנו עסוקים בה גם בעוד מקומות. חז"ל אומרים לנו שמשה כתב ספרו ופרשת בלעם. חז"ל מלמדים אותנו שבלעם מושווה לאברהם אבינו, להבדיל אלף אלפי הבדלות. מה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשע? ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם אומנו בלעם. בלעם זאת בכלל תופעה מופלאה שצריך לעסוק בה גם מבחינת האיש. יכול להיות שכדאי אולי להזכיר גם עוד הערה אחת מעניינת, הערה של החתם סופר בשאלות ותשובות. החתם סופר מסביר בהסבר מאוד מעניין את המושג משה כתב ספרו ופרשת בלעם. הרי השאלה היא ברורה, זו גמרא במסכת בבא בתרא, השאלה ברורה, מה החידוש שמשה כתב ספרו ופרשת בלעם? היה לנו שאלה אם פרשת בלעם היא... כולם שואלים וכל אחד עונה זה בכו וזה בכו. חתם סופר מאיר הערה לא כדי להסביר את המשפט הזה, אבל מתוך הערתו זה מקבל מובן אחר לגמרי. חתם סופר אומר שחוץ מפרשת בלעם אין אף פרשה בתורה שאנחנו לא יכולים לבוא ולהעיד עליה שראינו אותה. דהיינו, פרשה שאנחנו יכולים לספר אותה, ואם לא אנחנו היינו שם, אבותינו היו שם. עד הר סיני, אבל גם הרבה אחורה. להוציא את סיפור הבריאה עצמו. כל סיפור אנחנו מכירים אותו בגלל שמישהו יכול להעיד עליו. איך מלמד אותנו הכוזרי? אין הבדל בין אם אני הייתי שם לבין אם אבי היה שם. כי אם אני סומך על עצמי שהייתי שם, אני חייב לקבל מאבי שהוא היה שם, ואבי מאביו. פרשת בלעם היא חריגה בכל המקרא כולו. כי מי בכלל סיפר לנו מה היה שם בין שני הקוסמים האלה, בין בלק לבלעם שם עם המזבחות שהם הזיזו ולקחו וחזרו והכל? מאיפה אתה יודע? מי ראה את זה? מי היה שם בכלל? זה דבר מעניין מאוד. את סיפור סיחון מלך האמורי, כמו את סיפור הר סיני, כמו את סיפור אצילי בני ישראל, כל אחד מהדברים שמופיעים, כל סיפור מקראי הוא סיפור היסטורי עם עדות היסטורית שהייתה. זה יסוד כל התורה שאנחנו מקבלים אותה כך. כך מסביר הכוזרי למה התחילה התורה באנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אז מה עושה פרשת בלעם בתוך התורה של משה? כך מסביר החתם סופר את הבעיה. והוא אומר, הנה חינמי, זה החידוש של הגמרא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. משה כתב ספרו והכניס לספרו פרשה אחת שהיא בכלל לא הולכת לפי הקריטריונים הרגילים של התורה, והיא פרשת בלעם. ואלמלא היה כותב משה את פרשת בלעם, היא לא הייתה אף פעם נכתבת בממד של נצח. כי מה הערך של סיפור של בן אדם שמספר על מה היה איתו בהר עם עוד מישהו? משה לקח את פרשת בלעם ונתן לה מימד של נצח על ידי זה שהוא כתב אותה בתוך התורה, שהיא תיאור של בא מאב לבן ומאב לבן ומאב לבן. כך מסביר החתם סופר בשאלות ותשובות. משה כתב ספרו ומשה נתן לפרשת בלעם את המושג של פרשת בלעם, מפני שהוא הכניס אותה לתוך תורת משה. אז עוד יותר, מה עניינה? אנחנו פותחים בפרשת בלעם בהרבה דברים, אנחנו פותחים את התפילה בפרשת בלעם. גמרא במסכת ברכות, מסכת ברכות, שנייה, אפשר לי? הנה, גמרא במסכת ברכות מספרת עוד יותר מזה. מה אומרת במסכת ברכות בסוף הפרק הראשון? שביקשו לקבוע כמה פרשות נוספות, כמה עניינים נוספים בתוך התפילה. יש סיבות מיוחדות למה לא קבעו את העניינים. על איזה פרשות מבקשים לקבוע? ביקשו לקבוע עשרת הדיברות. ככה הגמרא אומרת. נו, עשרת הדיברות, אני מבין. למה לא קבעו עשרת הדיברות? כדי שלא יבואו הצדוקים ויגידו זה תורה וכל השאר לא תורה. אבל בין הדברים שמופיעים, אמר רב יהודה בר זבידה, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמה. פילי פלאות. לקבוע פרשת בלק בקריאת שמה. אנחנו לא פותחים את היום שלנו בבית הכנסת בלי הצדיק המפוקפק הזה, ומה טוב הוא עליך יעקב, ומה שהיה חסר לנו זה בקריאת שמה, בעול מלכות שמיים, זה גם קצת פרשת בלק. פעם בשנה אנחנו לא יודעים איך מסדרים איתו. ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמה. ומפני מה לא קבעוה משום תורח ציבור? שמעתם פעם דבר כזה? ביקשו לקבוע פרשת בלק, אז תורידו פרק בפסוקי דזמרה, או תקצרו בקורבנות, ארגן משהו. ומפני מה לא קבעוה משום תורח ציבור? עכשיו תראו את הגמרא יותר. מה הייתה אם השואלת הגמרא? מה פתאום לקבוע פרשת בלק בקריאת שמה? אגב, הגמרא באופן טבעי כמובן לא שואלת מה הייתה אם הביקשו לקבוע עשרת הדיברות, זה ברור. מה הייתה אם? אילי מה דכתיב בה, משום דכתיב בה, אל מוציאו ממצרים. אם זו הנקודה שכתוב שם יציאת מצרים ויש בעניין קריאת שמה להזכיר את יציאת מצרים, יש עוד פרשות, לאמא פרשת ריבית ופרשת משקלות, דכתיב בהם יציאת מצרים. אלא אמר רבי יוסי בר אבין, משום דכתיב בה, היקרא, קרא שכב כארי, וכלבי מי יקימנו. שמעתם? כתוב שם קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. רש"י אומר, זה נראה ממש דרוש, רש"י אומר קרא שכב כארי דדמי לבשוכבך ובקומך. אז זה מתאים לקריאת שמע, וורט. קרא שכב כארי בשוכבך ובקומך, זה מתאים פה. רש"י ממשיך להסביר שהקדוש ברוך הוא שומרנו בשוכבנו ובקומנו לשכב שלווים ושקטים כארי וכלבי. אז הרי זה לא העניין הרי שלה בשוכבך ובקומך. זה עניין שהקדוש ברוך הוא שומרנו, מה זה קשור לקריאת שמה? ראיתם בקריאת שמה את העניין שהקדוש ברוך הוא שומרנו להיות שקטים ושלווים? איפה ראיתם את זה בקריאת שמה? יש עול מלכות שמיים, יש עול מצוות, יש חמש מצוות בפרשת ויומר, יש יציאת מצרים, מה שייך פה עכשיו העניין של לשכב שקבים ושליטים? זה נחמד מאוד, אבל מה זה בקריאת שמע? זה ביקשו לקבוע. אז לא בגלל אל מוציאו ממצרים, אלא בגלל קרא שכב כארי. אומרת הגמרא, נו אז למה לא קבעו? זוכרים למה? בגלל תורח ציבור. אומרת הגמרא, איזה תורח ציבור יש? ולימה היי פסוקה ותו לא. אז תגידו רק קרא שכב כארי, וכלבי מי יקימנו. רק את זה תגידו. רק כדי להזכיר, הפרשה כולה זה לא כל פרשת בלק, זה באמת אורח ציבור. לא ביקשו לקבוע פרשת בלק מי וייר בלק בן ציפור, אלא הפרשה זו הפרשה ששם הופיע קרא שכב כארי. אז נזכיר, ומזה אני מגיע לגמרא שלנו בסנהדרין עוד רגע, הפרשה של שכב כארי מתחילה במטובו, וישא משלו ויאמר, מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל, כנחלים ניטיו כגנות עלי נהר, יזעל מים מדליה וזרעו במים רבים, וירום מהגג מלכו ותנשא מלכותו, אין מוציאו ממצרים כתועפות ראם, לא יאכל גויים צרה ועצמותיהם יגרם וחיציו ימחץ, קרא שכב כארי וכלבים יקימנו, מברכך ברוך ועורריך ארור. אז זה אומרת הגמרא, ולימה היי פסוקה ותולו, וכולנו נעמוד בתירחא דציבורא של פסוק תוספת אחד, בלי לשלם על זה באיזון בפסוק דזמרי. פסוק אחד נוסיף. אומרת הגמרא, גמירי, כל פרשה דפסקה משה רבינו פסקינן, דלא פסקה משה רבינו לא פסקינן. כלומר, כיוון שמשה רבינו עשה את כל הפרשה כולה, ומה טוב הוא והכל נמצא בתוך העסק, אז אפשר לחתוך פסוק אחד. כולם פה שואלים אלף דוגמאות בתפילה שאנחנו כן לוקחים פסוק אחד בתוך הפרשה. אמר, ראיתי מישהו שרוצה להגיד כאן, רצו להגיד רק קרא שרחב כארי וכלבים מיקמנו בלי החצי השני של הפסוק. עורריך ארור ומברכך ברוך, למה לא להגיד את החצי השני? מצוין. הרי זה ההסבר של, של, של להיות שקטים ושלבים, שכל המברכים אותנו ברוכים. מה? אני רוצה להיכנס לגמרא בסנהדרין, אבל אני מזכיר את הדברים כי חייבים להבין אותם. משה כתב ספרו ופרשת בלעם, בלעם הרשע מול אברהם אבינו. אברהם ומשה זה הרי שתי הדמויות המרכזיות. ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, זה הופך להיות עכשיו הנכס צון ברזל של קבלת עול מלכות שמיים יומיומית שלנו. מופיע בפרשנים של התפילה כמעט כולם, שמה שהכניסו את מטובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, זה במקום זה, קצת לזכור. לכן פותחים בזה את התפילה. זאת הכניסה. אז ודאי נכון, מברכותיו של אותו רשע תלמד מהיה בליבו, זה מה שנלמד עוד רגע אצלנו בגמרא. על הפרשה הזאת, אני רוצה יחד לראות את מה טוב הוא מתוך הגמרא, אבל צריך לתפוס את זה טוב. ואולי הקדמה האחרונה לפני שנכנסים לגמרא בעוד שניות בודדות. גם בפרשה הקודמת, פרשת חוקת, וגם בפרשה הבאה, פרשת בלק, בהפטרות, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בהפטרות, בלק ובלעם מהווים איזה דמות מיוחדת. בפרשת חוקת, זה דווקא נשמע מפים של יפתח הגלעדי. מלך בני עמון מאיים. 18 שנה רועצים ורוצצים את בני ישראל ויקנאו בני ישראל מפני בני עמון. ואז תפילות ובחיות והקדוש ברוך הוא מקים גיבור, ויפתח הגלעדי היה גיבור חיל והוא בן אישה זונה. נכון? יפתח הגלעדי מגיע לשפוט את ישראל, וזה פילי פלאות. הגיבור הזה שבא דווקא משם, מהירדן, מבני עמון, הכיר טוב את האווירה ואת הכל. פעם עסקנו בו בהרחבה, אני לא נכנס אליו בכלל. הגיבור הזה, יפתח הגלעדי, הופך להיות לרוח השם, ותהיה לו רוח השם, והוא מגיע והולך. אבל זה פילי פלאות, זו הפעם היחידה בספר שופטים שמישהו פותח במסע ומתן לשלום. זה מעניין מאוד, זה דווקא עם אמון. אמון ומואב, אל תתגר במלחמה. למרות שאהוד בן גירה נלחם עם מואב, עם עגלון מלך מואב, ולא היה ספק שצריך לחסל, כי זה עזרת ישראל מהצר שבא להם פשוטה. אגב, המשך העניין של עזרת ישראל מהצר שבא. אם זה אמון ומואב שבאים לצור, אז זה מדי מלחמת מצווה. והנה יפתח משום מה פותח, והוא אומר לו, שלום, בוא נעשה שלום. אז זה בסגנון יפתחי. כנראה הסגנון היותר מתאים פה, כי הוא יודע איך לעבוד, תשמעו אותו. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, איך מדבר בן אישה זונה גיבור חיל מארץ טוב, שם היה, התלקטו אליו אנשים ריקים, איך מדברים בשפה בריאה יותר? וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, זוכרים בפרשה, וישלח משה מלאכים אל מלך אדום? כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר, גם אם תנסו לקרוא את זה יפה, תראו איך זה הולך עכשיו, וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, מה לי ולך? בסדר? תקראו את זה הכי יפה שאתם רוצים, זה יוצא באותה מנגינה. מעליב הלך. לא נגמר. כי באת אליי להילחם בארצי. שמעתם פתיחה? קודם כל, אוף לי מהעיניים. לך מפה. מי אתה בכלל? גזלן, גנב, רשע. אתה להילחם בארצי בכלל. מה אתה עושה פה? מעליב הלך. מה, חבר שלך? זה נציג העם הכבוש, 18 שנה רועצים ורוצצים אותו, הוא מדבר אל מלך בני עמון. כנראה שזה יכול לדבר רק מי שלא גדל בצינורות המקובלים. ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, במקום לשלוח אליו טיל ישר, ויאמר מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן. פה מתחיל ויכוח. ארצי, ארצך, לא גמר. כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים, מארנון ועד היבוק ועד הירדן, ועתה השיבה את הן בשלום. פעם ראשונה בספר, אחרי 18 שנות ריצוץ של בני עמון, ופעם ראשונה מכל השופטים, הצעת שלום מלאה של מלך בני עמון. שלום תמורת שטחים. אתה מחזיר את השטחים שלקחתם מאיתנו. עכשיו, מה זה משנה לי עכשיו כל השיעורים שאתם העברתם על זה שנתהרו עמון ומואב בסיחון? בסדר, נו, אז אנחנו אכלנו את האמורי, לחם בנו, ניצח אותנו, אחרי זה אתם באתם, לקחתם את האמורי בגמר אחד. הבנתי, נו, בסדר, 100%, ניצחתי. מוסרית, האמורי גמר אותנו, אתם לא הייתם יכולים להילחם בנו בעצם, אני הייתי יכול להיות עורך דין טוב של מלך בני עמון אם אתם רוצים. יכול לייצג אותו טוב מאוד. מוסרית, בסדר, ניצחתם. עכשיו, אני מציע לך שלום. ואתה השיבה את הן בשלום. היוסף עוד יפתח וישלח מלאכים אל מלך בני עמון. ואני את הכל מביא רק בשביל דמות אחת, עוד מעט תראו, בגלל הפרשה שלנו. ויאמר לו, כה אמר יפתח. עכשיו יש כה אמר. לא לקח ישראל אל ארץ מואב, אגב, כה אמר יפתח, זה פילי פלאות. ויאמר לו, איך אמר משה? כה אמר אחיך ישראל. זה נפתח, זה כה אמר יפתח. תעמוד פה, כה אמר יפתח. כך אני אומר. לא לקח ישראל את ארץ מואב ואת ארץ בני עמון. לא. לא. אין פה דיונים. כי בעלותה ממצרים וילך ישראל במדבר עד ים סוף ויבוא קדש וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום למורה ברנה וארצך ולא שמע מלך אדום וגם אל מלך מואב שלח ולא אבא וילך במדבר ויעשום את ארץ אדום וכולי וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי ולא האמין סיחון ויאסוף סיחון את כל עמו ויתן השם אלוהי ישראל את סיחון ואת כל עמו, זה כל ההפטרה. וירשו את כל גבול האמורי, ואתה השם אלוהי ישראל הוריש את האמורי מפני עמו ישראל. ואתה תירשנו. אתה יצאת מדעתך. אתה לוחם עכשיו במה שהקדוש ברוך הוא החליט. הלא את אשר יורישך, נעשה עסקה. שטחים תמורת שטחים. הלא את אשר יורישך כמו שלאיך אותו תירש. ואת כל אשר הוריש השם אלוהינו מפנינו, אותו אנחנו נירש. זה יותר הגיוני, לא? אתה הולך עם כמו שאנחנו עם הקדוש ברוך. כאן זה היה צריך להסתיים הנאום. אבל לא מסתיים כאן. ואתה, הטוב טוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב. הרוב רב עם ישראל, אם נלחום, נלחם בם. בשבט ישראל בחשבון ובבנותיה ובערו ובבנותיה, מדוע לא הצלתם בעת ההיא? ואנוכי לא חטאתי לך, ואתה עושה איתי רעה להילחם? ישפוט השם השופט היום בין בני ישראל ובין בני עמון. ולא שמע המלך בני עמון, ותהי על יפתח רוח השם, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, וההמשך ידוע. זה פילי פלאות, הרי יפתח לא מזכיר כאן שמות. כשהוא מדבר על מלך בני עמון, הרועץ והמרוצץ את בני ישראל, למי הוא מבקש להשוות אותו? לבלק בן ציפור מלך מה? מה הקשר? בלק בן ציפור זה השוואה מאוד מעליבה. הרי בלק בן ציפור הוא קטן שבמלכים. ויר בלק בן ציפור רק עכשיו מלך. איפה הוא לעומת אוג וסיחון אלא מה, תגידו לי, הם הפסידו? אז תשווה אותו למלך אדום. תשווה אותו... מה? הטוב, טוב אתה מבלק בן ציפור, הרוב רב עם ישראל, אם נלחום, נלחם בם. זה פילי פלאות. הרי יפתח הולך פה עכשיו על מהלך אחר. מה, הוא לא הביא, מה הדמיון לבלק? מה עשה בלק? בלק הביא את בלעם. מה זה קשור עכשיו לסיפור מלך בני עמון? והערה אחרונה לפני שמתחילים בגמרא עצמה, גם בפרשת בלק, הפעם בשם הקדוש ברוך הוא, לא יפתח, אומר הנביא, עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן באור, מן השיטים עד הגלגל למען דע צדקות השם. ומה אקדם השם יקף לאלוהי מרום, האקדמנו בעולות, בעגלים בני שנה, הירצה השם באלפי אלים, ברבבות נחלי שמן, האתן בחורי פשעי, יגיד לך אדם הטוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד ואצנע לכת עם אלוהיך. חז"ל אומרים, בא מיכה והעמידן את כל עקרי האמונה על שלושה, עשות משפט ואהבת חסד ואצנע לכת. האנטיתזה זה בלק שהביא את בלעם. מה זה הסיפור הזה של בלעם? מי זה? זה שביקשו לקבוע אותו בקריאת שמע, זה שמשום תורח ציבור בלתי מובן לנו לא קברו אותו, זה שיפתח מזכיר אותו כאיזה אב טיפוס שאנחנו היינו שמים אותו מאוד בצד, שאמור להרתיע את מלך בני עמון מהמחשבה שלו לתקוף את ישראל. מי זה? מה הסיפור? האנטיתזה לכל התכונות שלנו, לעשיית משפט ואהבת חסד, מה הוא? זה איזה מין כל בויניק של המון, כל המי שברחים זה עלה, מי הוא? מה העניינו? דף קופי עמוד ב', ואני רוצה ללמוד רק את הברכה הזאת מתוך זה של מה טוב הוא עליך. כמו שחז"ל לומדים אותה וכפשוטה, מתוך זה אולי קצת להתבונן בדמות הזאת ובמשמעות שלה לנו. קופי עמוד ב', נראה לי שזה בערך 10 שורות מלמטה, 12 שורות מלמטה, אמר רבי יוחנן, מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בליבו. ומעניין שהברכה שממנה לומדים מה הוא באמת רצה היא הברכה השלישית, מה טוב הוא אוהליך יעקב. עוד מעט נדון בה מתוך הפשט בפרשה. ביקש לומר שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות. מה טוב הוא אוהליך יעקב. זה מה שהוא ביקש, שלא יהיו להם בתי כנסיות ובתי מדרשות. זה התהפך לו. לא תשרה שכינה עליהם ומשכנותיך ישראל. לא תהה מלכותן נמשכת, כי נחלים ניטיו. לא יהה להם זיתים וכרמים כגנות עלי נהר. לא יהה ריחם נודף, כאוהלים נטע השם. לא יהיו להם מלכים בעלי קומה, כארזים עלי מים. לא יהיה להם מלך בן מלך, יזל מים מדליו, ימשיכו המים. לא תהה מלכותן שולטת באומות, וזרעו במים רבים. לא תהא עזה מלכותן, וירום מאגג מלכו, לא תהא אימת מלכותן, או בגרסה ביבץ פה, לא תהא איומה מלכותן, ותנשא מלכותו. אלה שני הפסוקים. וטובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל. כי נחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כעלים נטע השם, כארזים עלי מים. יזל מים מדליה וזרו במים רבים, וירו מאגג מלכו, ותנשא מלכותו. ברור, ברור. אמר רבי אבא בר כהנא, דברים נוראים עכשיו. כולם חזרו לקללה. הכוח של הרשע הזה לא פשוט. כולם חזרו לקללה. כל הברכות של בלעם, אומר הפירוש, חזרו לקללה כמו שהיה כוונתו מתחילה. מה הוא קילל? שלא תהה מלכותה נמשכת, ויצא לו כי נחלים כן איתיו. אבל כוונתו של הרשע הצליחה, ומלכותה נפסקה. מה הוא קילל? שלא יהיה להם זיתים וקרמים, ויצא לו כגנות עלי נהר. אבל כוונתו הצליחה. והפסיקו להם הזיתים והקרמים. וכך הלאה. אמר רבי אבא בר כהנא, כולם חזרו לקללה, חוץ מבתי כנסיות ובתי מדרשות. שנאמר, ויהפוך השם אלוקיך לך את הקללה לברכה, כי אהבך השם אלוהיך. אומרת הגמרא, כללה ולא כללות. כתוב שהקדוש ברוך הוא הפך לך את הכללה של בלעם לברכה, כללה אחת הוא הפך לברכה. שמה? שמעולם לא פסקו בתי כנסיות ובתי מדרשות מישראל. אבל בשאר הדברים, הפעולה הרעה שלו עשתה פרי באושים. והוא הצליח בפירות שלו, ונעשו הכללות כללות. בוא רגע ננתח קודם כל פשט בפסוקים. איך הזל מבינים פה בדרשה את המילים כנחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כעלים נטע השם, כארזים עלי מים? הם לא מבינים את זה בהקשר ממשיך לנושא של בתי כנסיות ובתי מדרשות, נכון? מה טוב הוא עליך יעקב זה בתי כנסיות ובתי מדרשות. מה זה הנחלים? נחזור לגמרא, מה זה הנחלים? המלכות. מה זה אחר כך כגנות עלי נהר? לא יהיה להם זיתים וקרמים. נכון? מה זה לא יהיה ריחם נודף? של מי? לא יהיה ריחם של מי נודף? ריחם של ישראל, אומר רש"י, ממצוות. אבל אפשר להסביר לא יהיה ריחם של אותם זיתים וקרמים. נכון? לא יהיה להם מלכים בעלי קומה, מלכות. וההמשך ודאי עובר למלכות. וירום מהגג מלכו ותנשא מלכותו. אז מה טוב הוא עליך זה בתי כנסיות ובתי מדרשות, וההמשך זה באמת עובר לארץ ישראל, למלכות, הכל. מי שיסתכל בפרשה, אפשר היה להתחיל בזה גם בלי לעסוק בכלל בגמרא שלפנינו, רק הגמרא שלפנינו עוד מעט תאיר לנו את הכל. מי שיסתכל בפרשה לגבי מה טוב הוא עליך יעקב, יגלה באונקלוס שני תרגומים אפשריים. מעניין מאוד. באונקלוס בתרגום אחד כתוב מה טוב הוא עליך יעקב, בחומה שלפניי כך מופיע, מה טבה משכנך יעקב. מקביל לו תרגום יונתן בן עוזיאל וחז"ל המקבילים בהרבה מקומות. הם מסבירים כמה יאים בתי מדרשות ובתי כנסיות, אלו ששימש בהם יעקב. למה זה נקרא אוהלי יעקב? כי יעקב שימש באוהלים האלה של בתי כנסיות ובתי מדרשות, והיה איש תם יושב אוהלים, בתי כנסיות ובתי מדרשות. טוב, מה זה לפי זה כי נחלים ניטאיו כגנות עלי נהר? אני ממשיך ביונתן בן עוזיאל. כי נחלים ניטאיו, אומר יונתן, הכל בתור משל לתורה. כנחלים של מים המתגברים, כך הם בני ישראל, יושבים אדרים אדרים ולומדים בתורה. כגנות עלי נהר, כגנים שתולים על הנהרות, הם התלמידים יושבים חבורות חבורות בבתי המדרשות. כגנות עלי נהר, ופניהם מנהירים כזיו הרקיע שברא השם וכו' וכו'. וכך הוא מסביר את הכל. כאהלים נטע השם, כארזים עלי מים. זה אם אני אסביר שמה טוב הוא עליך, זה באמת בתי כנסיות ובתי מדרשות. הגמרא שלנו לא הלכה כך. הגמרא שלנו אמרה, מה טוב הוא עליך בתי כנסיות ובתי מדרשות. נכון? מה טוב הוא עליך בתי כנסיות ובתי מדרשות. אבל כשהיא עברה לנחלים ולגנות, היא עברה כבר לתיאור הארץ. נכון? הנחלים כפשוטו. הגנות עלי נהר זה הזיתים והקרמים. המלכות זה המלכות. בתרגום אונקלוס הקודם כתוב, יש כאן שתי נוסחאות. אם תראו בחומשים, בתרגום אונקלוס קדום לזה כתוב, מה טובו אוהליך יעקב, מה טבה ארח יעקב. ואז המשך התרגום הוא ודאי כמו שאונקלוס מתרגם, לא כמו יונתן. כנחלים, כגינות שקיה דעל פרט, כבשמים, כארזים, והיא ירום מהגג מלכו, והיא תנשא מלכותו, מלכות ישראל, והיא ייקח את המלכות מהמלאקים, ככה הוא מתרגם, והוא יהיה המלך בעולם, ויקירו את מלכותו כמו חזל. יש כאן שני תרגומים ומשהו מעניין בגמרא. תרגום אונקלוס מדבר במקור אחד על מטבה ארח יעקב, והכל מדבר על ארץ ישראל, וכשהם יגיעו לארץ, אז הם יקימו שם הממלכה, ויהיה להם נחלים וגנות וכו' וכו', ושם הם יקימו את הממלכה הזאת, וירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו. פעם ראשונה שמדבר בלעם עם שם על האויב העתידי. הזכרנו הבוקר, אגג, הוא מזכיר את השם. ואומר, זהו, ייגמר הסיפור של הגג בו. כי יד על כסיה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, יופיע ניצחון על עמלק, זה יגיע כשתהיו בארץ ישראל. לפי התרגום של יונתן בן עוזיאל, אז יש לנו בתי כנסיות ובתי מדרשות, אבל אז כל המשלים הם מטאפורות לבתי כנסיות ובתי מדרשות. אבל הגמרא שלנו זה איזה מין שילוב כזה. מה טוב הוא עליך יעקב, בתי כנסיות ובתי מדרשות. כל השאר אחר כך זה הופך להיות להגדרות חזרה לארץ. אני חושב שצריך להעמיק, קודם כל, בפשוטם של מקראות. כשמדברים על אוהלי יעקב, צריך לזכור שגם אצל יעקב, כשמדברים על אוהלי יעקב, ישנן שתי אפשרויות בפשט להסביר. הפשט הפשוט של איש אוהלים זה רועה צאן. כשיעקב הוא איש תם יושב אוהלים, הפשט הוא רועה צאן. ככה רשב"א מסביר, רבי אליעזר, כל הפשטנים במקום ככה מסבירים. חז"ל לימדו אותנו יושב אוהלים אוהלי שם ועבר. הנה חזרנו לדבר על אוהלי יעקב, הפעם דרך בלעם הרשע, ושוב יש לנו פה שתי אפשרויות. והגמרא אצלנו מחברת את שתי האפשרויות באיזה חיבור מופלא. מה כילל בלעם? שלא יהיו להם מלכים בעלי קומה. שלא יהיה קוממיות, שלא יהיה והולך אתכם קוממיות, שלא תהיה קומה זקופה. והכללה הזאת עבדה. שתי אפשרויות קיימות, אבל אין מקרא יוצא מדי פשוטו. ומה לעשות שאם חושבים רגע עם מעלה, אין מקרא יוצא מדי פשוטו בפרשת בלעם, דווקא הפשט הפשוט של מה טוב הוא עליך, מטב הארח, הוא הקשה והמחייב הבנה. בלעם רוצה לקלל את ישראל, והקללות מתהפכות לברכות. מה הוא מקלל אותם? הוא מקלל אותם בדברים שהם רלוונטיים למה שרואים. הוא ראה בהתחלה את קצה העם מקריית חוצות, הוא רואה מפה, הוא רואה משם. עכשיו הוא רואה את ישראל שוכן לשבטיו. גם אם נחלים ניטיו וגנות עלי נהר נשמע בפשוטו תיאור של מקומות טבעיים, מאיפה בלעם הגיע פתאום לדבר על הארץ? מה הקשר בברכות שלו עכשיו לתיאור יופיה של ארץ ישראל? מה שייך? זה נראה שכאילו הפשט מחייב שזה יהיה משל. על מה הוא דיבר בברכות הקודמות? ממנה עפר יעקב, מספר את רובע ישראל. על מה הוא מדבר? הוא מדבר על נצח ישראל. זה מה שהוא רואה במדבר, הוא רואה עם שכולם רוצים לחסל, והדבר הזה ממשיך. הוא מדבר על האבות, מראש צורים הראינו, מגבעות אשורנו. הוא מדבר על עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. אבל בשום מקום הוא לא עובר פתאום לתיאור טובתה של ארץ ישראל. איפה הוא ראה את זה פתאום? עכשיו, אם הוא היה מסתכל לכיוון הארץ, מילא. הרי הוא עומד בערבות מואב מעבר לירדן ירחו. אז אם הוא היה מסתכל לכיוון ארץ ישראל ואומר את זה, הייתי מבין, הכל ברור. אבל הוא מסתכל הפוך. וירא את ישראל שוכן לשבטיו, וישת אל המדבר פניו. אז מה, הוא משיט אל המדבר פניו, בסדר, מותר לשאול, זו שאלה בפשט הפסוקים. הוא רואה עכשיו את בני ישראל לשבטיהם, ופתאום הוא מדבר עכשיו על העבדיות בגליל ובכרמל. מה זה נכנס פה בכלל? הנחלים והגנות והעלים והרזים, איך זה נכנס? דווקא מה שנראה פשט לא נראה שייך בכלל למקום. נדמה לי שכשטיפה מסתכלים לעומק בפרשה, מגלים פה גילוי גדול מאוד. ואז זה יחבר לנו את הכל ביחד. אני טוען שהפשט הפשוט ביותר, לעניות דעתי, הוא שמטוב הוא אוהליך זה מטב הארך. ושבלעם מדבר על ארץ ישראל, זה פשט בפרשה. תראו מה קורה פה לבלק. בלעם בא לפי בקשתו של בלק והולך להתחיל לקלל את ישראל. הוא היה יכול לעשות את זה מהבית, נכון? הרי באו המלאכים, ועניינו של בלעם זה לקלל. הוא דווקא במגרש הביתי שלו נמצא בבית, בשביל מה להסתבך עם האתון והמלאך וללכת ולחזור? הוא מבין שהוא חייב להגיע למקום מסוים בשביל לעשות את זה. עכשיו הוא מגיעים למקום כדי לעשות. וכשהם מגיעים, אומר בלק לבלעם, ויבואו קריית חוצות, ויקח בלק את בלעם, ויעלהו במות בעל, אני הולך לפרשה הראשונה, לברכה הראשונה, ויעלהו במות בעל, וירא משם קצה העם. עכשיו הוא מנסה לקלל משם. ויאמר בלעם אל בלק, בנה לי בזה שבעה מזבחות, ואכן לי בזה שבעה פרים. בלק עושה כאשר דיבר בלעם. בלעם אומר לבלק, אתה תתייצב על עולתך ואליך. אולי יקרא השם לקראתי ודבר מה יראיני והגדתי לך ויילך שפי. בלעם מגיע והקדוש ברוך הוא אומר לו, לאן אתה בא? שוב אל בלק וכה תדבר. שמים לב כמה משחק יש מאיפה זה יהיה? הוא אומר לו, אתה תהיה פה, אני צריך איזה מקום אחר לגמרי. והוא כשהוא מגיע אומר לו, שוב אל בלק, לא רוצה לדבר איתך. ושם תדבר את מה שאני אומר לך. וישא משלו ויאמר, מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהר הרי קדם. הכל זה המיקומים. מה יקוב לא כבו ומה אזעום לא זעם השם. כי מראש צורים הראינו ומגבעות אשורנו וכו'. בלק קורא לבלעם, אומר לו, מה עשית לי לקוב אויבי לקחתיך ברך תברך. ואז אומר לו בלק, תראה יש פתרון. ויאמר אליו בלק, לכאן הייתי אל מקום אחר. זה פילי פלאות. כנראה יש בעיה, המקום גורם. כנראה יש איזה עניין. בוא נלך למקום אחר. אולי המקום הזה לא טוב. לכאן הייתי אל מקום אחר אשר תראינו משם. וקובנו לי משם. ויקחהו שדה צופים, ויבן שבעה מזבחות, ויאמר בלק, כי תייצב כה על עולתך, ואנוכי יקרא כה. זה לא צדדי, זה מאוד חשוב. אתה תהיה פה, אני הולך לפה. ויקר השם אל בלעם, ויעשם דבר בפיו, ויאמר שוב אל בלק, וכה תדבר. זה משם. ויבוא אליו, והנה ניצב על עולתו, ושרי מואב איתו, ויאמר לו בלק, מה דיבר השם, וישא משלו, ויאמר, קום בלק. עכשיו צריך את זה בעמידה. היא לקח לממרין ומעומד. קום בלק ושמע, זינה עדיי בנו ציפור. יש לי כמה דברים לומר לך. הן עם לבדד ישכון לו, הביט אבן ביעקב, אל מוציאה ממצרים. ויאמר בלק אל בלעם, גם קום לא תיקובנו, גם ברך לא תברכנו. ויאמר בלק אל בלעם, תראה חזקה ותראה, זה מחלוקת, ננסה פעם שלישית אחרונה. לכנה אקחך אל מקום אחר. הכל סוגיה של מקומות, כל הפרשה. והוא כבר מתחיל להבין בלק. כנראה שזה צריך להיות מקום מתאים שהקדוש ברוך הוא רוצה. לכנה אקחך אל מקום אחר, אולי ישר בעיני האלוהים. וכבות עולים משם. ויקח בלק את בלעם ראש הפאור הנשקף על פני הישימון. אתם זוכרים מה קרה כשמשהו נשקף על פני הישימון? משם שר ישראל את שירת הבאר, עלי באר אין עולה. באר חפרו השרים ונשקפה על פני הישימון. זה כנראה מקום שאפשר להגיע להשגות גדולות. ויאמר בלעם אל בלק, בנה לי בזה שבעה מזבחות, ואכן יבנה אז בלק כאשר אמר, וירא בלעם. כי טוב בעיני השם לברך את ישראל, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים. מה חסר פה הפעם? תתייצב כה, אנוכי יקרא כה, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אחורה פנה, תחזור אל בלק, תדבר משם, ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים. והיה שתל המדבר פניו. רש"י אומר, רצה לכוון לחטאים, לעגל, אבל קודם כל הוא משיט אל המדבר פניו ורואה את המדבר. מה הוא רואה במדבר? מה הוא רואה במדבר? הוא רואה מדבר. וכשהוא רואה מדבר, הוא רואה את ישראל, וירא את ישראל שוכן לשבטיו. הוא רואה עם שיש לו ענפים ענפים. וכל אחד יודע בדיוק לאן הוא שייך. 40 שנה הם הולכים במדבר, וכל אחד מכיר את אביו ואת אמו. ותהי עליו רוח אלוהים, וישא משלו ויאמר, הוא לא הולך לומר את זה ליד בלק. אם את הדברים הקודמים בלק עוד היה יכול להעיד, שרי בלק היו יכולים להגיד מה היה, פה זה בלעם נטו. מה טוב הוא נאמר לבד. וישא משלו ויאמר, נאום בלעם בנו ואור, ונאום הגבר שתום העין, נאום שומע עם ראיאל אשר מחזה שדי יחזה, נופל וגלוי עיניים. אין כאן האזין הבלה, כי הוא לא לידו, הוא בא עכשיו, הוא רץ אליו. ואז מה הוא אומר? מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, כי נחלים ניטיו כגנות עלי נהר. זה דבר פלאי פלאות. בפשט בא בלעם ואומר, מסתבר של העם הזה יש כוח להוציא מכל דבר את התוכן הפנימי שלו. הוא שוכן לשבטיו. אני מנסה לעבור ממקום למקום ולמצוא מקום שאולי ישר בעיני האלוקים. והעם הזה יש לו ארץ ישראל, ובארץ הזאת לכל שבט תהיה את הנחלה שלו, והיא תהיה כי נחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כזיתים וכרמים ופרדסים, ולעם הזה יהיו מלכים ובני מלכים, ויהיו מלכים בעלי קומה, ועם שיודע מאין הוא בא ויש לו מאין הוא בא ולאן הוא הולך, הוא שייך לארץ שמתאימה לו, שמתאימה למהותו. אני רוצה לומר פה משהו הרבה יותר משמעותי בהבנה שלו. בלעם בא עכשיו למלך מואב, בלק מלך מואב, הרי ישראל שלחו אליך מלאכים, לא הסכמת שיעברו בגבולך, נכון? והם לא לקחו אותך ולא ירשו אותך ולא יתגרו בך מלחמה. הם נמצאים עכשיו בערבות מואב מעבר לירדן יריחו. מה שכבשו בחשבון ובבנותיה על ידי סיחון מלך האמורי, זה נלקח שם. למה הם לא לקחו ממך מלחמה? המשך לדברים שדיברנו בבוקר בעניין מלחמת רשות ומלחמת מצווה. למה הם לא באו לעשות איתך מלחמה? בגלל שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אל תתגר במלחמה. למה? כי לבני לוט נתתי את אר ירושה. אתה יודע מה העם הזה בא לגלות בעולם? שלכל אחד יש את המקום שלו. שלכל עם יש את המקום שלו. שלכל גוי יש את המקום שלו. שלכל אדם יש את המקום שלו בעולם. שלכל נחל יש את המקום שממנו הוא יוצא, את הנחל המיוחד שלו, את האפיק שלו. שלכל שבט יש את הנחלה שלו. שאין דבר כזה שלוקחים מאדם את אדמתו. שאין דבר כזה שמוציאים מאדם את עניינו המהותי ועושים עכשיו כאילו זה לא חשוב. מה אתה רוצה, בלעם? אתה רוצה לעשות פה איזה קוסמופוליטיות כזאת? לבלוע את העם, לעשות בלי עם כזה? לערבב את בנות מואב עם בני ישראל ולעשות פה דבר אחד וכך לבלע אותם? תסתכל על המדבר, והוא מסתכל על המדבר ורואה את ישראל שוכן בשבטיו, ורואה שלכל אחד יש מקור ולכל אחד יש תכלית, וכל אחד יודע בדיוק לאן הוא הולך להגיע, וזה ייתן כוח לעולם שלם ותנשא מלכותו. אתם יודעים מה יהיה הסוף של העם הזה? וירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו. כשהוא ינצח את המלאק, אז לא הוא ינצח את המלאק, אלא עולם שלם, כל אחד ינחל את מקומו. מול מלך מואב, מי זה בלק בן ציפור מלך מואב? זה מלך שידע שבני ישראל לא יכולים עכשיו לעשות לו כלום, כי נאמר עליהם אל תתגר בו מלחמה. איך כתוב בתחילת הפרשה? ביר בלק בן ציפור מלך מואב את כל אשר עשה ישראל האמורי, ויאמר בלק בן ציפור, אתה ילחחו הקהל את כל סביבותינו, כי לכוך השור את ירק השדה. לא זוכר מתי, אבל אני חושב שפעם הזכרתי את דברי העקדת יצחק. העקדת יצחק מסביר מה זה הדימוי, כלכוך השור את ירק השדה. זה נשמע באמת דימוי מוזר. הוא רוצה לעשות פה מלחמה, הוא רואה מה הם עשו לאמורי. הרי חיסלו את האמורי. אין לו דימוי יותר פסטורלי לשעה רומנטית כזאת משור לוחך ירק. אתה ילחחו הקהל את כל סביבותינו כלכוך השור? היה צריך עכשיו, ייתנו לנו ביס כמו נמר רעב. אתה ילחחו הקהל את כל סביבותינו כלכוך השור את ירק השדה, רק שריקה ומרוק גלים צריכים עכשיו קצת. איזה מין ביטוי זה? העקדה אומר, אתם לא מבינים מה הוא אומר, זה פילי פלאות. הרי המנובל הזה יודע שבני ישראל לא יכולים להילחם בו. מה זה לכוך השור את ירק השדה? ראיתם פעם שור לוחך ירק? יש דבר כזה בעולם, שור וירק. זה פעם שהיה ירק, דברנו כמה פעמים, היה שברי, היה ממש... יש הוכחות בהיסטוריה לקיום של דברים כאלה. אז השור, כשהוא לוחך ירק, הוא שם את הראש שלו, ברוך השם, זה חתיכת דבר, הוא שם את הראש שלו, ועם הכלשון הזה שעל הלשון שלו, הוא מוציא את כל מה שיש בסביבה. אחרי זה הצדיק הזה קם, זה ככה לוקח לו, הוא קם, ואז יש שם קרחת בצורת לשון, ומתחת ל... סנטר של השור, הכל מסודר. בלק פונה אל בלעם ואומר לו, תשמע, אני אידיאליסט, מה אתה חושב שיש לי אינטרסים פרטיים? אני בכלל עוסק בעצמי, אני עוסק בכלל ישראל, אני אדם אוניברסלי, אני עוסק בעולם. אני היחיד שלא יקרה לי כלום, אני מתחת לחך של השור. הרי הוא לא יגע בי, אני מואב. אתה מבין מה הוא הולך לעשות לעולם העם הזה שעכשיו הולך לירושלים להקים פה בית מקדש? אתה יודע מה הולך להיות פה? אתה מבין איזה מהפכה הם הולכים לעשות? עכשיו הם הולכים לקרוא בשם השם, כולם, שכם אחד. אתה מבין מה הולך להיות, בלעם? היחיד שיכול לפנות אליך ואין לו שום אינטרס זה אני. אני בדיוק במיקום. ככה קהילת יצחק מסביר, זה נפלא פשע, זה אמת. מלך מואב הרי לא נגעו בך, למה? כי לעם ישראל יש תפיסה שאומרת שלכל אחד יש את מקומו. וזאת הממלכה שהוא רוצה להמליך בעולם העם הזה. וזה אבירו מהגג מלכו ותנשא מלכותו. כי נחלים ניטיו. זכרנו, נחלים ונחלה זה אותה מילה. נחלה פירושו מה שנוחלים, מה שנוחל אדם בירושה מאבותיו. הנחלה שמתאימה לשמעון לא מתאימה ליהודה, לא מתאימה ליששכר, לא מתאימה לזבולון. לכל אחד יש נחלתו, בגורל יחלק את הארץ. העם האחד הזה נותן מקום לכל יצור בעולם, לכל דבר בעולם, לכל אדם בעולם. את זה רואה בלעם הרשע בחזון השלישי האחרון שלו, אחרי שהוא עבר ממקום למקום. בהתחלה הוא ראה את קצה העם, אחרי זה את כולו. תסתכל רק על חלק, תסתכל על הכל. פתאום הוא קלט, העם הזה זה כל אחד ואחד, המקום שלו לא מתמסמש, לא מתשטש בהתייחסות הכללית שלו אל כולם. ואז הוא אומר, ככה יחוסל עמלק. הרי מה השיטה של עמלק? מאיפה מגיע פה הגג? לזנב את הנכשלים אחריך, להוציא את מי שאין לו כוח. בלעם מדבר כאן על חזרה של עם לארצו. הרי על מה דיבר בלק? הנה עם יוצא ממצרים, הוא עכשיו בא אל ארצו, העם הזה הולך לקחת את הארץ שלו. ובלק ובלעם מבינים היטב, עם ישראל ששב לאדמתו זה לא סתם עם שהולך לגור באיזושהי אדמה. זה אדם אדמה. זה עם ששב עכשיו לגלות שהקדוש ברוך הוא שוכן בתוך הארץ הזאת, והוא שוכן דרכה בתוך בני ישראל, והארץ הזאת תגלה לכל אדם בעולם שיש לכל אדם את המקום שלו. והבלעמיות תתמגר מהעולם. התפיסה הבלעמית הזאת תיעלם. לכן בלעם נקרא לדגל כל כך דחוף. אומרים חז"ל, בלעם הצליח בכללותיו, בכוונת כללותיו בכל. הוא הצליח כי היו תקופות שנפסקה מלכותם, והוא הצליח שהכרמים והזיתים לא היו, והוא הצליח בכל הדברים שראינו בדרך. אבל דבר אחד הוא לא הצליח. הוא לא הצליח בסיפור בתי הכנסיות ובתי המדרשות, והגמרא בסנהדרין מתעקשת לחבר את שני הדברים ביחד. בתי הכנסיות ובתי המדרשות שלו זה הארץ ישראל המיניאטורית שהוא לוקח איתו לכל מקום שהוא נמצא בעולם. אלה המקומות שבהם התברר שבינתיים, גם אם הוא עוד לא הגיע אל היעד הגדול שיבוא בארץ ישראל לידי ביטוי, יש את הדלת אמות שבהם זה ימשיך. לכן תבעו פה את עניין בתי כנסיות ובתי מדרשות. איך שאלנו אצל יפתח, פונה יפתח אל מלך בני עמון ואומר לו, הטוב טוב אתה מבלק בן ציפור. אני באמת לא הבנתי את זה עד שפתאום שמתי לב. הרי הוא לא אמר לו בהתחלה, הטוב טוב אתה מבלק בן ציפור. מה הוא אמר לו בהתחלה? מה לי ולך, כי באת אליי להילחם בארצי. מה ענה לו מלך בני עמון? כי לקח ישראל את ארצי. אבל זה לא היה סוף התשובה. מה היה סוף התשובה? ואתה השיבה את הן בשלום. אתם שומעים מה מלך בני עמון אמר לו? מלך בני עמון אמר לי, יפתח, תשמע, יפתח, אתה גיבור חי, יפה מאוד, אתה בא עם רוח השם, עכשיו יש לך פרק ארוך עם כפתורים, ואתה מנהיג עם ישראל. אני אבל מכיר אותך מהגלגול הקודם, אתה הרי היית פה בארץ טוב, אנחנו... אצלי אתה היית, היה לך תיק במשטרה אצלי, בארץ בני עמון, והתלקטו אליו אנשים, אני מכיר אותך. אני רוצה להגיד לך, יש לי הצעה בשבילך. תן לי את השטחים האלה, ונעשה שלום. מלך בני עמון מציע ליפתח בדיוק את מה שבערבות מואב מעבר לירדן יריחו הציעו לישראל. מלך בני עמון אומר ליפתח, אתה עכשיו נכנס להילחם על ארץ ישראל. בוא נטשטש את הקשר בין העם הזה לאדמה שלו. בוא נטשטש את הקשר אדם-אדמה. את השטחים שלי, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים. אם יפתח היה מקבל את ההצעה, היה לו הציע פופולריות בעולם. זה עבר הירדן המזרחי. היינו משיבים את השטחים והיה שלום. על זה אומר לו יפתח, אתה חוזר לשיטת בלק בן ציפור? אתה מנסה לבלוע את הייחוד שלנו? הטוב טוב אתה מבלק בן ציפור? מה בלק בן ציפור הבין? שאת מה שסיחון ואוג במלחמה לא יכולים לעשות, אפשר לעשות בדרך אחת. נטשטש את המיוחד. נפעל מבחוץ את מה שלהבדיל ניסו לפעול דתן ואווירה מבפנים. נעשה ארץ זבת חלב ודבש אחת, מצרים, ארץ ישראל, השיבה אתן בשלום. הנורות הנדלקות אצל יפתח הן אדומות. הן קופצות מיד. הבנתי את העיקרון שלך. טוב, טוב אתה מבלק בן ציפור, הרוב רב עם ישראל, אם נלחום, נלחם בה. הבנת את מה שבלק עשה. אני לא אתן לך לעשות את זה. ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע. את מה ביקשו לקבוע? שאלה הגמרא, אולי את אל מוציאו ממצרים. אמרה הגמרא, לא יכול להיות, זה מופיע בפרשות אחרות. אמרה הגמרא, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, בגלל קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. אומר הרב בעין היה בברכות, מה יש בקרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו? כאן כתוב שהעם הזה של בתי הכנסיות ובתי המדרשות של מטוב הוא עליך יעקב. יהיו מלאכים שהולכים בקומה זקופה. כאן כתוב, קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. מה שחז"ל עמדו על הפסוקים. הבשוך בך ובקומך, שרש"י אומר, זה לא וורט. בעולם של גלות אפשר להבין קבלת עול מלכות שמיים ועול מצוות. בבתי כנסיות ובתי מדרשות שמנותקים מקומה זקופה. כאיזה מין חומר משמר כזה. כדבר שמשמר את כולם שהם יישארו בסדר. ביקשו לקבוע בקריאת שמע פרשת בלק. ביקשו להכניס לתוך קריאת שמע את היסוד של קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. איזה עול מלכות שמיים ועול מצוות אנחנו מבקשים? עול מלכות שמיים ועול מצוות שהבשוך בך ובקומך הוא גם קרא שכב כארי וכלבי מי יקימנו. שהעולם כולו ידע מה פירוש ישראל ששב לארצו ולאדמתו. מה זה עול מלכות שמיים ועול מצוות של עם ישראל ששב לאדמתו ומלמד את העולם כולו כנחלים ניטאיו כגנות עלי נער? את זה ביקשו לקבוע בקריאת שמה. אתם תופסים איזו קריאת שמה זו יכולה להיות? אין עול מלכות שמיים בלי פרשת קרא שכב קארי. אומר הרב, ומפני מה לא קבעוה? מפני תורח ציבור. איזה תורח ציבור? אומרת הגמרא, תגיד רק את הפסוק קרא שכב קארי, זה יהיה קצר. עונה הגמרא, הפסוק שלא פסקו משה. אומר הרב קוק, בעין היה זה פילי פלאות. אם אני אכניס רק את קרא שכב קארי וכלבים מי יקימנו, אני אבוא אל יהודי שנמצא בגלות ואגיד לו, תשמע, עול מלכות שמיים, עול מצוות וקרא שכב קארי, הוא לא יבין איך זה הולך, הוא לא יבין את הקשר בכלל. כדי ללמוד את קרא שכב קארי, רש"י אומר בפרשה בפסוק קרא שכב קארי וכלבים מי יקימנו, רש"י אצלנו בפרשה אומר, יתיישבו בארצם בכוח ובגבורה. זה קרא שכב קארי וכלבים מי יקימנו, יתיישבו בארצם בכוח ובגבורה. ומה זה כוח וגבורה? שימו לב למשל, מה עושה האריה במשל? כלום. הוא פשוט יודע סוף סוף שהוא אריה וכולם יודעים שהוא אריה, אז מה הוא עושה? נח. זה כל מה שהוא רוצה לעשות. להיות רגוע. רלקס. קרא, שכב, קרי, ספארי. וכולם רואים פשוט שהוא נמצא, וגם הוא זוכר שהוא נמצא. אבל היה איש, הוא שוכח, הוא חושב שהוא עכבר. אבל כשהוא זוכר שהוא אריה, וכולם, אז הוא נח ושוכב כמו אריה. אריה שוכב הרבה זמן. הוא ישן, נדמה לי, כך אומרים, 22 שעות, כתוב בגן חיות. שוכר כזה. זה השאיפה. מתי אדם הופך להיות רגוע? כשכל דבר שב אל המקור שלו. כשכל נחל חוזר אל המקור שלו. כשהעולם ישוב כל דבר אל אדמתו, וילכו גויים רבים ויגידו, כי מציון תצא תורה, הוא ישכב כמו אריה בנחל. אבל כדי שאפשר יהיה להגיד את הפסוק קרא שכב קארי, ולא לחשוב שמדברים פה על איזו גבורה חיצונית, תחשבו על יהודי בגלות, מדברים איתו על גבורה, על מי הוא חושב? על הקיסר, על הפריץ. כדי שלא תחשוב על זה, מה צריך? צריך גם להגיד לך, לא, אתה יודע על איזה קרא שכב קארי אנחנו מדברים? זה של המטוב הוא עליך יעקב, משכנותיך ישראל. זה שהולך עם בתי כנסיות ובתי מדרשות. אתה יודע על איזה נחלים ניטאיו של ארץ ישראל אנחנו מדברים? זה הנחלים ניטאיו שמגלים איך בעצם האדרים האדרים של תורה הולכים ומגלים כל אחד את עולמו ולעולם כולו את המגמות שלו. על זה אנחנו מדברים, זאת פרשה שלמה. מה הפרשה שלמה? 8 פסוקים. אומר הרב, זה מדהים. אתם יודעים מה זה תורח ציבור? זה לא כמה שניות לוקח להגיד את זה. חזוק שנגיד את זה מהר. אתם יודעים מה זה תורח ציבור? תורח ציבור זה... המצב הוא כל כך לא מתאים נפשית בגלות להבין את זה. זה תורח ציבור לדרוש את זה מהציבור. שומעים פשט בעינייה. זה תורח ציבור, הם לא יבינו בכלל. אי אפשר, מה אתה רוצה מיהודי שנמצא עכשיו בדלת אמות של הלכה בבתי כנסיות ובתי מדרשות ועוסק בלהשתמר בתוך עולם מלא גויים? אתה בא עכשיו לדבר איתו על השילוב בין בתי הכנסיות לקומנדו הימי. מה אתה רוצה ממנו? לא מבין מה אתה מדבר איתו. זה תורח ציבור. הפרשה היא תורח ציבור. הפסוק הזה לבד זה סכנה. הפרשה כולה היא אישה להגיד. אבל כשיהודי נכנס לבית כנסת, הוא צריך להגיד קודם כל מה טוב הוא עליך יעקב, כדי לדעת כשאני אגיע לקריאת שמע, משהו חסר. יבוא יום והקריאת שמה שלי תהיה שלמה. מתי תהיה שלמה? כשיהיה שם הטוב הוא עליך יעקב משכנתך ישראל. פרשת בלעם היא הפרשה שבאה לברר ברגע הקשה הזה שבו מבקשים לבלע את העם. ברגע הקשה הזה מול מואב, מול הכוחות הישראליים של זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשימוני, מול הפאור שדיברנו עליו בשבוע שעבר, מול בנות מואב ובנות מדיין, כל זה הכוחות הבלעמיים. והכוחות הבלעמיים האלה הם כל כך הגיוניים, הם כל כך מושכים, הם כל כך יפים. והשיבה של אדם לאדמתו, של עם לאדמתו, של עם ישראל ששב לארצו ובא ללמד, כנחלים ניטיו כגנות עלי נהר, כעלים נטע השם, עד קרה שכב כארי וכלבים יקימנו. התפיסה הגדולה הזאת היא האנטיתזה שצריכה בסוף להילמד על ידי בלעם. תראו איך לקחה הגמרא בסנהדרין את שתי האפשרויות. את המטב הערך של הנחלים המעשיים ואת המטוב הוא עליך של בתי הכנסיות ובתי המדרשות, אבל שילבה את שניהם. את הנחלים ואת הזיתים היא העבירה לנחלים ולזיתים כפשוטו. ואת המטוב הוא עליך לבתי הכנסיות ולבתי המדרשות. כדי ללמד את החיבור המופלא הזה, שבעצם מקום קיומו כאשר אנחנו עוד לא זוכים להיות כאן ובבתי כנסיות ובבתי מדרשות. הרב מסיים שם בעין היה, בזה אני עומד, גם אם לא תקנו בפועל לומר פרשת בלק וקריאת שמה, הרי שזה בדיוק כמו שלא תקנו בפועל לומר עשרת הדיברות בקריאת שמה. למה לא תקנו לומר עשרת הדיברות? שלא יאמרו הצדוקים. אבל יום יבוא וכבר לא נצטרך לחשוש מהצדוקים. אז נאמר עשרת הדיברות. ביקשו לומר פרשת בלק בקריאת שמה. למה לא אמרו? כי במציאות שאנחנו נמצאים בה בגלות הקשה הזאת, אז זה תורך ציבור. אבל יום יבוא והציבור יבין, הציבור יתפוס שאין שום תורך בהבנה של עם ישראל ואדמתו ביחד. אין תורך בהבנה של הטבעיות הזאת שחוזרת לאופיע יחדיו. אין תורך בהבנה של התורה וארץ ישראל והנחלים ויושבי האוהלים ויושבי בתי המדרשות שהולכים אחר כך וממשיכים כמלכים בני מלכים בקומה זקופה בעלי קומה. אין תורך, אין תורך ציבור. וכשההבנה הזאת תופיע שאין תורך ציבור, אז גם תופיע הקריאת שמה הגדולה במילואה. מברכתו של אותו רשע אתה למד מהיה בליבו, ומהכללה שנהפכה לברכה אתה למד לאן אנחנו צריכים להוביל את מה שאנחנו צריכים להגיע אליו. ערב טוב, אני רק מבקש הודעה אחת לפני שמסיימים, כמעט שכחתי. ביום חמישי הבא, לצערי באופן חריג, חד פעמי, לא יהיה שיעור, אני לא נמצא, בעזרת השם, נשלים אותו איכשהו, אבל ביום חמישי שאחרי זה כרגיל. ערב טוב.